אנחנו ממשיכים עם הגאון הרב יוסף אליהו, שליטה ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים בירושלים, ואנחנו רוצים להמשיך לעבור נושא. בעצם דיברנו על לימוד ההלכה, עכשיו אנחנו רוצים לדבר גם על לימוד הלכה, אגדה וקבלה, האם יש שילוב בין המושגים הללו. אנחנו יודעים למשל שרבי יוסף חיים, הבן איש חי, בעצם חיבר בין הרובדים הללו, גם את העניין ההלכתי יחד עם הקבלה והאגדה. בואו נתחיל אולי אפילו עם הדרשות שלו. הדרשות של הבן איש חי בעצם חילות באגדה ואז עובר להלכה, או של הפך, אבל רואים חיבור שבעצם ממזג בין כל המושגים הללו, בשונה מפוסקים ברבנים הלכתיים. ואולי הרב יעשה לנו את הצדר, מה ההבדל בין צדיק לחסיד, האם יש חובה לדעת את כל הדברים הללו.
הגמרא אומרת שמסכת שבת שיש מושג שנקרא צדיק ויש חסיד. על מה הגמרא מדברת? הגמרא מדברת שיש שריפה. ואדם שיש לו שריפה בביתו, השם ירחם, מותר לו להוציא מזון 3 סעודות ובגדים לצורך שבת. והוא צועק לכולם, מי שרוצה יבוא ויציל לעצמו. אז באים אנשים מצילים לעצמם ומוצאי שבת מחזירים לו את הדברים ואומרים לו, תשלם לי על העבודה. באמת אמרה, זה נקרא צדיק. וחסיד מה זה? חסיד זה שמחזיר את זה לבן אדם את הדברים ולא מבקש על זה כסף. אומר רש"י במקום, מה ההבדל בין צדיק לחסיד? צדיק עושה מה שכתוב בשולחן ערוך, פחות או יותר. זה מה שרש"י אומר, לא שולחן ערוך בזמן רש"י, אבל זה הכוונה. מה שההלכה אומרת. חסיד עושה לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין זה נקרא חסיד. במילים אחרות, חסיד יותר גדול מצדיק. כן? זה בדיוק הפוך בעולם הזה. העולם הזה יש צדיק ויש לו חסידים. אבל האמת שזה בדיוק הפוך. יש קצת עוד חסיד וצדיקים מסביב. צדיק עושה מה שכתוב בשולחן ערוך. אומר המסילת ישרים, ואומר גם חובת הלבבות ודברים ידועים מהם, תפילתו של מי יותר נשמעת, של הצדיק או של החסיד? אומר חובת הלבבות במסילת ישרים, של החסיד. למה? כיוון שהחסיד עושה לפנים משורת הדין, לפנים משורת הדין, אז הקדוש ברוך הוא עושה, שומע לו לפנים משורת הדין. פירוש הדבר. הלכת לרב שהוא חסיד, וביקשנו שיתפלל על חולה, יש יותר סיכוי שתפילתו תשמע. למה? כי אם תלכת לרב שהוא רק צדיק, שעושה למה שכתוב בשולחן ערוך, הוא צדיק, יסוד עולם, הוא לא עובר על סעיף בשולחן ערוך. כשהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, מבקש על אותו חולה, אומר לקדוש ברוך הוא, בסדר, אבל גזרתי שמגיע לו עונש פלוני אלמוני לאותו חולה. לא קבל את תפילתך. אבל אם אתה הולך לרב שהוא חסיד שהתפלל עליו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, כיוון שהחסיד עושה לפנים משורת הדין, כי הוא מתחסד עם הקדוש ברוך הוא, גם אני אשמע לתפילתו לפנים משורת הדין. אומר חובת הלבבות, לכן תפילתו של החסיד נשמעת יותר מהצדיק.
ואם אנחנו מדברים על פוסקים...
זה החסידות האמיתית, כן?
והחסידות שמוזכרת בחז"ל. כן. ואם אנחנו מדברים על בן איש חי ועל עוד פוסקים, שהם בעצם שילבו.
יש משהו כן. אחר, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, אנחנו באים לפסיקת הקבלה. זה נושא אחר לגמרי. יש פסיקה ספרדית, מה שנקראת, שהיא שילבה בין הקבלה לבין הפשט. החידה, כף החיים, הזבחי צדק, הרב פלאצ'י, והבן איש חי. אחר כך הרב זצ"ל, הרב בן ציון אבא שאול, זו שיטה אחת. זו שיטת הקבלה ששילבה בין הקבלה לבין הפשט. מי המציא את השיטה הזאת? הבית יוסף. אנשים לא יודעים את זה, אבל המצאה של השיטה הזאת זה של הבית יוסף, השולחן ערוך. הוא כותב את זה בכמה וכמה הלכות. לדוגמה, הרב בית יוסף כותב את זה בהלכות אם מניחים תפילין בכל המועד. באמת, בגמרא משמע שמניחים, והפשט משמע, אומר הבית יוסף, שמניחים תפילין בכל המועד. מי גילה לנו שלא מניחים? רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר. שלא מניחים תפילין בזמן בכל המועד, ואומר הבית יוסף, אנחנו פוסקים כדעת רבי שמעון בר יוחאי, נגד כל מי שהוא מונה שם, שכן צריך להניח תפילין בכל המועד, וככה נוהגים ספרדים, אחד למעשה, שולחן ערוך. איך השולחן ערוך פוסק לפי הקבלה? נגד הפשט, השולחן ערוך לימד אותנו שזה השיטה הנכונה. אומר החידה הקדוש, שלא כל הדברים הבית יוסף ידע את שיטת הארי, הארי הקדוש. ומה שהוא ידע, הוא פסק, ומה שהוא לא ידע, הוא לא פסק. אבל היסוד של הפסיקה הזאת איפה נמצאת? בבית יוסף בעשרות מקרים. מי שרוצה, יש על זה הרבה ספרים שהתחברו על הנושא הזה. את השיטה הזאת המשיכה באחידה, המשיכה הרב פלאצ'י, המשיכה זבחי צדק, הבן איש חי, הקף החיים, והרב זצ"ל וכו' וכו'. זה השיטה, את הפסיקה הספרדית, בגדול.
זאת אומרת, הבית יוסף מעבר לכך שהוא לקח את כל הראשונים ובנה מבנה הלכתי בתוך הבית יוסף, ושיב את כל הראשונים בתוך בית מדרש אחד, הוא גם הוסיף...
שאנחנו הולכים לפי הקבלה. עכשיו, באו חכמי הדורות לפי, ב-400 שנים האחרונות, והם אמרו כל דור ודור מה הדור מסוגל לקבל מהקבלה. לא כל דבר אפשר לקבל. לדוגמה, אתכם דוגמה פשוטה מאוד. השולחן אורך כותב, יש לנו, אנחנו מניחים תפילין כל יום. איך אנחנו מניחים תפילין כל יום? מניחים של יד, שבע כריכות ושל ראש. בוא נעשה רגע סדר הלכתי. הקשירה על היד, על הזרוע, זה דאורייתא. התפילין שאנחנו שמים על הראש זה דאורייתא. השבע כריכות שאנחנו שמים, זה דאורייתא או דרבנן? דרבנן. אז לכאורה, איך היה צריך את הסדר האמיתי? לקשור על היד, לשים את התפילין על הראש, ואחר כך לעשות שבע כריכות. נכון?
כך לפי עיקר ההלכה.
כך כותב השולחן ערוך, והרמ"א מסכים איתו. אז למה אנחנו עושים היום, קושרים את התפילין ליד, עושים שבע כריכות מדרבנן, שלכאורה זה הפסק, במיוחד לפי הספרדים שמברכים רק ברכה אחת וכו'. אומר המשנה ברורה, הרי לא השולחן ערוך עושה ככה, לא הרמ"א עושה ככה. אומר המשנה ברורה, כי הארי הקדוש גילה לנו שזה סדר העולמות הנכון. ולכן, כל עם ישראל פסק את הדבר הזה. הנה אתה רואה שפה פסיקת הקבלה התקבלה על דעת כולם, נגד השולחן ערוך, נגד הבית יוסף, נגד הרמ"א. ולמה אומרים, לא אומרים שאנחנו חולקים על שולחן ערוך בזה? כי גם השולחן ערוך אומר, איפה שהארי הקדוש, הוא בעצם, הוא לא אומר הארי הקדוש, הוא מדבר על רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו, יש לנו את המסורת הידועה שמי שהבין את דברי הארי הקדוש הכי טוב, את דברי רבי שמעון בר יוחאי, את הזוהר, זה הארי הקדוש, אנחנו הולכים לפי הפשט שלו, נכון? זה דעתו, אז כאן קיבלו את זה. כל דור ודור הוסיפו עוד רובד מסוים.
אם אנחנו נראים על לימוד אגדה ביחד עם לימוד הלכה שבעצם יש הלב?
הלימוד האגדה זה לפתוח את הלב, ככה הגמרא אומרת. החכמים היו לפני שמתחילים את השיעור בגמרא, היו אומרים דמילי דאגדת. עכשיו, הבן איש חי שהיה נותן את הדרשות שלו היה מתחיל במילי דאגדת.
בשביל לפתוח את לב השומעים?
כן, זה דרשות של הבן איש חי, אבל מי שרואה רב פעלים וכדומה, אין שם מילי דאגדת. מי שרואה בניו ידע, זה רק מיני דאגדת. הבן איש חי היה...
אבל גם בשוטים יש דברי קבלה, והרב הזכיר לפני זה שבעצם דברי קבלה כן הייתה משמעותית.
הפסיקה הספרדית, חוט דברי הקבלה, כל דור ודור הוסיפו עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד, כי זו הייתה שיטה של בית יוסף, בעצם. ומי שרוצה לחזור את הפסיקה 400 שנה אחורה לדעת הבית יוסף, שניח תפילין כמו שדיברנו. אבל מי שמבין שהפסיקה הספרדית קיבלה דברי הקבלה, וכל דור משהו מסוגל לקבל. אז זה ההתקדמות של הפסיקה הספרדית. מי שמסתכל לאורך הדורות, הוא רואה את זה בחוש.
ואם אנחנו מדברים באמת על הנושא הזה של לימוד קבלה, לימוד קבלה כשלעצמו, האם זה היום בדורות הללו שייך גם לאנשים שאינם גדולי תורה, אנשים שלא מגדירים את עצמם כתלמידי חכמים?
הרב הקפיד שילמדו קבלה רק מי שגמר לפחות אור החיים, יורה דעה, שמילה קריסו בש"ס או פוסקים, לא עד הסוף, אבל לא לפני גיל 30-35. באמת, יש בבית המדרש שלנו כולל קבלה, שנקרא קרם מרדכי, על שם הרב זצ"ל. נכנסים שם אברכים שגמרו רבנות עיר, נקרא לזה ככה. הרבה, רובם גמרו גם דיינות שם, אבל מי שגמר רבנות עיר, מה שנקרא, כאילו, תרוב אור החיים ויורה דעה, זה גיל 30 פלוס, אז הוא נכנס לבית מדרש הזה.
ובכל זאת, אם אני אבקש מהרב שהרב יעשה לנו קצת סדר, יש הבדלים בתוך לימוד הקבלה, יש דרגות, הרב יעשה לנו איזה סוג של מדרג מסוים בלימוד הקבלה?
ודאי, ודאי, ודאי. יש לומדי קבלה שזה עץ חיים, מה שנקרא, אוצרות חיים, ספר נוסף. שזה יסודי בהלכות הקבלה או דעת ותבונות של הבן איש חי, שנותן את כל היסודות של הבן איש של הקבלה. ויש מכוונים, זה משהו אחר לגמרי. זה אחרי שלמדו את הקבלה וראו את סדר העולמות וסדר השתלשלות העולמות וכדומה, הם מכוונים, הרי הכניס את הכוונות של התפילה, בתוך התפילה עצמה, שזה רמה אחרת וזה מקום אחר לגמרי.
ואם אברך בכל זאת פשקה נפשו, למרות שהוא לא מילה של קרסו שעשו פוסקים, הרב...
זה מסוכן.
מסוכן כי?
כי אם חז"ל אמרו, יש לנו שתי דברים. אם חז"ל אמרו שאדם לא יכניס את המקום, למקום הזה לפני שהוא מילה קרסו בש"ס ופוסקים, אז הם אמרו, והם יודעים מה שהם אמרו, וכל הסברות שנגיד לך עכשיו, הם סברות. הם אמרו, אז הם יודעים שזה נפש האדם בנויה בצורה כזאת. אחרי שתבסס את הנקודה ההלכתית ואת הגמרות, ותהיה מלא בתורה ויראת שמיים, אתה יכול לגשת לרובד השני של התורה. ואם תיכנס לרובד השני של התורה לפני שאתה, יש לך את הקומה הראשונה, זה לא יחזיק מעמד, ואתה רואה הרבה מקובלים שעושים שטויות. או אנשים שלומדים קבלה והם לא יראי שמיים ואין תוכם כברם. אז אם חזל אמרו ככה, אז ככה זה צריך להיות. זה הסדר הנכון.
אני רוצה באמת לדבר עם הרב על הנקודה הזאת שיש מקובלים ויש מקובלים. איך ניתן להבחין בין השניים?
אני אגיד לך סיפור שגדול שימושי אתה מלימודה, ואני חושב שפה מונח הכל. היה יהודי אחד שחזר בתשובה, ואחרי 5 שנים הוא נתחיל להיות מקובל, ואחרי 10 שנים הוא נהיה מקובל אלקי, ואחר כך הוא נהיה בכלל עושה מופתים מכאן ועד הודעה חדשה. והוא אומר, תעשו ככה, תעשו ככה, אנשים היו באים אליו, תשנו את הכתובה, תחזירו את הכתובה, תעשו ככה, כל מיני דברים. באתי לרב זצ"ל, הייתי בחור בן 20, חתונה אפילו. שאלתי אותו, אבא, תגיד לי, אפשר לסמוך עליו, אפשר לסמוך עליו? הוא אמר לי, תשמע, בני היקר, אני לא נותן ציונים לרבנים אחרים. כל אחד, אני לא מכיר, לא יודע לתת ציונים לכל מיני אנשים. אבל אני גדלתי בישיבת פורת יוסף. ומי שלא לימד, מי שלא מילא את קרסו 40 שנה, למד גמרא, רש"י, תוספות, הלכה, אגדה, מוסר, קבלה, זה לא אנשים שמברכים ברכות וזה מתקיים. לפני שלמדת 40 שנה, זה לא יכול לעבוד. הוא רוצה להסביר לי, להגיד לי בתור בחור, אדם חזר בתשובה, זה יפה מאוד. למד, מה שהוא לומד, בסדר. הוא לא יכול להגיע לדרגה של צדיק עוזר וקדוש ברוך הוא מקיים, להגיע לדרגות כאלה לפני שהוא למד 30, 40 שנה, עסק בתורה יומם ולילה, זכות התורה, הקדושה של התורה, עוצמה של התורה נמצאת בו. אז דבריו נשמעים בשמיים. אני מבין את זה, זה נכנס לי בראש, אבל אדם ש10 שנים, זה נשמע לי קצת מופרך.
ואם אנחנו מדברים על חזרה בתשובה, אז אדם שחוזר בתשובה ויש לו שאיפות מאוד גבוהות,
שילמד ההלכה, שילמד את הגמרא, שילמד את הבסיס, אחר כך שיגיע לקבלה, ודאי. אבל קודם כל צריך את הבסיס, בלי בסיס אי אפשר להגיע לשם.
ואם אנחנו ניקח רק את לימוד ההלכה, למשל למי שחוזר בתשובה, אז קשה לו עם הנחיות הלכתיות יבשות.
הרב אמר חייב ללמוד גמרא. אמר שאם אנחנו מדברים על בעלי תשובה, אתה שואל אותי הלכה למעשה, הוא אמר להם לעבור על השולחן ערוך מלמעלה, רק שולחן ערוך, מרן רמה. תדע בכלל מה את המושגים. תדע אם יש לך בעיה איפה פותחים. כן? תדע מה זה בעיה בכלל, שתדע מה שואל רב, כי אתה בעל תשובה. כן? אין לך גרסא דינקותא. תשקיע כמה שנים בגמרא כדי שהראש שלך יתיישר.
ועיקר ההשקעה שלו דווקא בדברי התלמוד, הרב אומר, דווקא בדברי הגמרא.
כן. כן.
אני רוצה לדבר עם הרב גם על לימוד אגדה, אם כבר פתחנו את שאר הרובדים ביהדות. לימוד אגדה היום בזמננו נראה כלימוד חסידות של חסידים. האם יש לימוד אגדה טהור מבחינה שהוא רחב רק לימוד אגדה? האם זה אפשרי? איך ניתן לעשות?
בטח, יש שיעורים בעין יעקב. מה? בכל מקום, בכל בית הכנסת יש שיעורים בעין יעקב, שזה האגדות שנמצאים בה, יש את הבן איש חי, שהוא בן יהוידע, שזה מי שמסתכל בספר הזה, רואה את גדלותו, דיברנו על בן איש חי קודם כל, הוא היה שר בית הזוהר, שר ההלכה, שר האגדה, אין דבר כזה, זה דבר שלא נמצא בכל מקום, הספרים שלו הם מדהימים. הוא היה ידוע לכולם שאחרי שנגמר תפילת שחרית, הוא היה נותן שיעור בן יעקב, משם יצא הספר בן יהוידע, תוך כדי שהוא היה מדבר, היה אומר את החידושים האלה. זאת אומרת שהיה שיעורים באגדות השס.
הרב בעצם אומר, לימוד קבלה ולימוד אגדה, שייך ללמוד בעיון, בדיוק כמו ללמוד גמרא והלכה.
פשוט. מי שרואה את ספרי הקבלה, מהכרם שלמה, שזה הסבא רבא, הסבא שלי, שזה האביב של הרב, והרב טייה,
מה היה שמו?
הרב סלמן אליהו. הנה דוגמה. הרב סלמן אליהו הוא בעל תשובה. הוא עד גיל 20 לא למד כלום. הוא למד באוניברסיטה אפילו, בלונדון.
וואו.
הוא בגיל 20 וכמה חזר בתשובה, וישב ועסק בשס ופוסקים, עד שהבן אישך יכניס אותו לקבלה, עד שרטפו אותו המשפחה שלו, כיוון שהוא היה כל כך מוכשר שיחזור לעסקים, היא המשפחה מאוד עשירה. ובסוף נידו אותו מכל הנכסים, הוא חי בעניות גמורה בירושלים, הבן אישך אמר לו, תעזוב את הכל, תסע לירושלים. כדי שעזבו אותך ללמוד במנוחה. הוא חיבר את הספר, כרם שלמה, שהיום כל מי שלומד קבלה, לומד את הכרם שלמה. אבל יסוד שלו, דיברנו על בעלי תשובה, היסוד שלו היה, קודם כל הוא התחיל את הגמרא, את השס.
ואם יש מישהו שלא מוצא סיפוק או חיבור בלימוד גמרא והלכה, אז הרב בעצם אומר, יש לימוד אגדה, לימוד קבלה. איך אברך יכול לדעת במה נפשו באמת?
לא חסר, יש אגדה, יש מלא, לא חסר, התורה מלאה. חז"ל אמרו, אין אדם לומד, אלא מקום של ליבו חפץ. מה פירוש הדבר? מקום? גם, נכון. אבל גם נושא. יש אנשים שנמשכים להגדה, יש אברכים שנמשכים לגמרות, יש אנשים, אברכים שנמשכים לפלפול, ויש נמשכים להלכה. זה לא סותר שום דבר, כל אחד מה ששורש נשמתו. אם אברך מגיע פה לכולל, למשל, לדוגמה, והוא אומר לי אחרי חודשיים שלוש, אני חסר לי הלימוד הישיבתי, אני חייב את, את הפלפול, אבל לא תנסה עוד טיפה, ואם לא, אז המקום שלך, נפשך חשקה בבית מדרש של לומדים את הגמרא, בפלפול. בסדר, זה שורש נשמתו, זה מצוין. זה לא סותר, זה לא מעלה ולא חיסרון, כל אחד לפי עניינו.
אבל כן צריך לנסות לשלב גם ללמוד ההלכה.
הוא חייב לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. אבל לא יכול לו להשקיע את הכל בלימוד ההלכה, להשקיע במה שהוא נהנה בלימוד. זה אדם חייב לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אם אתה תדע בגיל 75 מה זה הלכות מוקצה, אז מה עשינו?
יש איזה סיפור מעניין לקראת סיום שהרב יכול לספר לנו על מישהו שרצה להיות רב והגיע לרב זצ"ל, והרב אמר לו בעצם לא מתאים שאתה תכהן כרב.
אני אספר לך סיפור אחר. כשהרב היה בחור צעיר, הוא הגיע לחזון איש, הוא היה לומד אצל חזון איש פעם בשבוע, היה נוסע אליו, והיה לומד אצלו, לומד אצלו חברותה. שהוא בחור מפורט יוסף, אז מי שהסתכל עליו אמרת, התחלנו את השיחה אם אפשר לראות על מישהו שהוא יהיה מורה הוראה, אז החזוניש קלט, חזוניש, את הרב זצ"ל באחד ההזדמנויות, ואמר, תביא אותו אליי, אני רוצה לראות אותו. הביא אותו אליו ומצא חן בעיניו, והוא היה קורא לו הרם בן מזל. הרן, שמביא את הרמב"ם, אומר הרם בן מזל. רבי משה בן מימון זל. רם בן מזל. הסבתא שלי, האמא של הרב זצ"ל, קראו לה מזל. אז היה קורא לו ארם, או שהתיבות של השם שלו, בן מזל, ככה היה קורא לו החזון איש בחיבה. אז הוא היה מגיע אליו פעם, פעם בשבוע, והיה לומד איתו חברותה, החזון איש. לא משנה, זה סיפורים ארוכים, יש שם סיפורים מאוד יפים. בכל מקרה, הוא, הרב היה עסוק הרבה בלימוד הגמרא, והוא כיוון אותו ללימוד ההלכה. אבל אתה צריך להתמקד יותר בלימוד ההלכה, ויצא מורה... מורה בישראל.
הגאון הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים, תודה רבה שהרב הקדיש מזמנו והריח אותנו במעונו.
שבעת השם, תודה רבה לך על השאלות, ושנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.
אמן ואמן.